זה שאני אגיד לך,
אני אגיד לך, תגיד לך משהו.
באמת, אני לא מומחה לא לאסלאם ולא מומחה לא לנצרות. אין לי סמכות תיאולוגית, פילוסופית, ולהגיד, בוא נשווה את שלושת הדתות האלה באמונה המונותואיסטית, אני מדבר על זה. אבל תן לי רק להגיד מה שאני חושב. אני מקווה שאני לא טועה. אבל אני אגיד לך מה אני חושב. נכון שהם אומרים שהם מאמינים בכל אחד, או באל אחד, המוסלמים, ועד כמה שאני יודע, בדיון ההלכתי, האם המוסלמים הם עובדי עבודה זרה או לא עובדי עבודה זרה, רוב הפוסקים אומרים שהם לא עובדי עבודה זרה. דהיינו שהם באמת מאמינים, כמו שאתה אמרת, באלוקים, כוח עליון שהוא מנהיג, משגיח על הכל, מכוון את הכל, כל הדברים האלה.
יתרה מזה, מקבלים את כל הנביאים שלנו, כולל את נביא מוסה.
כן, רגע, לא גמרנו את הדרשה. בסדר. מבחינה זאת, מבחינת מה שהתורה אומרת, רוב, אני אומר רוב, למה אני אומר רוב? כי יש גם כאלה שפוסקים שהם עובדי עבודה זרה. ואני אסביר לך מה הרדב"ד, זה היה אחד מגדולי פוסקי ישראל, במצרים הוא דווקא חי, והייתה שאלה, יש תשובות הרדב"ד, ששאלו האם הכניסה למסגד היא אסורה או לא, למה? האם זה מסגד זה מקום לעבודה זרה או לא? כי לכנסייה למשל, ביהדות, הנצרות, על זה אין חילוקי דעות. ברגע שאמרו שבן אדם הוא האלוהים, אז זה עבודה זרה.
בן האלוהים.
אתה מומחה, אתה מומחה. אני אומר לך, הנצרות זה עבודה זרה.
כן,
לא ניכנס לעניין. אבל לגבי האסלאם, אז באמת יש דעה שאומרת, אני אומר דעה חריגה, לא יודע, שזה גם עבודה זרה. ולמה? יש נימוק, אי אפשר סתם לפסוק הלכה. לנמק, בגלל שהם לא עובדים את אלוקי ישראל, אלא הם עובדים את האלוקים של הם מאמינים בו, אני לא יודע מה הוא בדיוק, אבל אבל עבודה, הם לא אומרים ישראל, אני לא יודע מה, אבל אומרים אלוקי ישראל. זאת אומרת, אלוקי ישראל הכוונה לא מה שהיה פעם, אלוקי ישראל עכשיו, של מדינת ישראל, של היהודים העכשוויים. זה מה שהוא אומר, אבל באופן ענייני הוא אמר ככה, הם מאמינים, אני מקווה ככה, אני לא יודע מה אומרים בלב שלך, אני לא יודע מה בלב שלי, בקושי אני יודע, אנחנו לא יודעים, אבל הם טוענים שהם מאמינים באלוקים. ואתה שואל אותי מה ההבדל בין האמונה של המוסלמים והאמונה שלנו, כי לגבי הנוצרים אני לא רוצה להתייחס
ככה.
אז אני רוצה להגיד לך מה ההבדל לפי עניות דעתי בעניין. ובשביל להבין מה ההבדל, צריך להבין מה זה אלוקים. ואני רוצה להסביר. אנחנו לא מדע... יש בתפיסה של האלוקות, יש שני מימדים, וזה דבר יסודי מאוד. המימד הבלתי נתפס, האינסופי, מה שחז"ל אומרים, לית מחשבה תפיסה בכלל, או אומרים סתים, סתים זה נסתר. אי אפשר להגיד, וזה הממד שנקרא המהות האלוקית, העצמות האלוקית. הדבר הזה, ברגע שאדם בא ומגדיר אותו, או מצייר אותו, או ממחיש אותו, זה גדר של עבודה זרה. ולא משנה, זה יכול להיות יהודי, זה יכול להיות מישהו אחר, לא משנה. מי שבא ולוקח את המהות האלוקית האינסופית, וקורא לה אפילו בשם, אפילו שם, תן לה שם, ומגדיר על ידי הדבר הזה, לפי היהדות, זה מבחינת עובד עבודה זרה. זה נקרא הדבר הנסתר. הדבר הנגלה זה העיקר מבחינתנו. זאת אומרת, בלי הדבר הנסתר אין גם את הדבר הנגלה כמובן. זה נקרא בלשון חז"ל גליה, סתים וגליה. הגליה, גילוי אלוקים מה שנקרא, הופעת אלוקים, גילוי אלוקים, על הדבר הזה, אני אומר לפי עניות דעתי, אולי על הסאטים, אולי המוסלמים מסכימים איתנו, על הגליה, על הגילוי, זה יש הבדל מהותי בינינו ובין המוסלמים. ואני אסביר לך מה ההבדל. ההבדל הוא שאלוקים, וסליחה שאני נשמע כשוביניסט, האלוקים התגלה לעם היהודי לדורותיו, מאז שהוא נבחר, אשר בחר בנו, בנו, מי זה בנו? מה שמך?
משה.
במשה, לא רק משה רבינו, אלא גם משה, מוישה. מוישה, מוישה. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן למי? נתן למי? לנו את תורתו. בנו ולנו. זאת היא הברכה שברכים לפני שואלים לתורה, מברכים את הברכה הזאת. חז"ל אומרים, היא הברכה המעולה שבכל המאה הברכות שאנחנו מברכים כל יום, זאת היא הברכה היותר מעולה. רגע, תן לי לשמוע את הדרשה. גילוי האלוקים. הגילוי הזה, הייתי אומר, השיבר הראשי, הצינור הראשי, שבו מתגלה אלוקים לעם ישראל, אבל לא רק לעם ישראל, לאנושות כולה, לעולם כולו, זה אלוקי ישראל. מה שאנחנו קוראים אלוקי ישראל, כן? שהאלוקים המתגלה דרך עם ישראל, דרך תורת ישראל, דרך עם ישראל, דרך ההיסטוריה של עם ישראל, דרך המציאות של עם ישראל. זה הבדל מהותי בינינו ובין המוסלמים. אני לא יודע מה הם אומרים, אבל אני מניח שאומרים שמוחמד או משהו כזה, הקוראן.
אני לא יודע מה הם אומרים, כי אני לא יודע אם אתה קראת את, אני מניח שלא, כי אסור אולי, את הקוראן, אני קראתי. גם קראתי את הברית החדשה. אני לא יודע איזה חטא, אם חטאתי
את הקוראן. אני לא קראתי לא את הקוראן ולא את הברית החדשה. ברוך השם, יש לי עוד כמה דברים.
הם מקבלים את בני ישראל כעם הנבחר. הם אפילו זה כותב את זה. יותר מזה. הם מקבלים את כל הנביאים שלהם, כולם יחד, ואת נבי מוסה. ואיברהים אבונה שלהם, נכון שהוא לקח את ישמעאל ולא את יצחק, אבל מה חשוב את מי הוא לקח? חשוב שהיה מוכן לעשות את הדבר הזה, להקריב את בנו בשם... רק רגע, והם אפילו מקדישים איזה חג מיוחד. גם אנחנו היינו צריכים לעשות את זה דרך אגב, כי זה שיא האמונה. שיא אמונה זה, שיא אמונה באלוקים, זה שאלוקים מצווה עליך לשחוט את בנך. מה יכול להיות יותר מזה?
תגיד לי בקול רם, עוד קול לך לשחוט את
בנך. אני פשוט, כיוון שאני קצת חירש, אני לא שומע שאני צועק.
גם אני, גם אני קצת חירש. אבל בואו, שני חרשים מדברים, בואו.
טוב, בכל אופן, להם יש חד מיוחד.
בואו, תסלח לי שאני מותר לאוכל. אין לי ספק, אני אומר, אין לי ספק, זה כתוב בחז"ל שהישמעאלים, עדיין המוסלמים, יחזרו בתשובה. אין לי ספק. למה? כתוב בחז"ל, כשהייתה הלוויה של אברהם אבינו, אז כתוב שיצחק וישמעאל ליוו אותו בלוויה. אז רש"י אומר במקום, הרי ישמעאל היה הבכור, אז היה צריך להיות ישמעאל ויצחק. למה הקדים את יצחק לישמעאל? אומר רש"י, ישמעאל חזר בתשובה, ומעשה אבות סימן לבנים. אתה שומע אותי או שאין
צור? כן, אני שומע.
מעשה אבות סימן לבנים. זה לעתיד לבוא, הישמעאלים וגם בני עשיו, שזה הנוצרים.
כן? בני
עשיו
זה
אדומים. אדומים, כן. הם יחזרו בתשובה. אבל עד אז, עד לעתיד לבוא, מותר לי להגיד משהו?
בבקשה.
שאלת אותי שאלה? בוא נאמר לך ככה, אם באמת הם מאמינים באלוקי ישראל, אם באמת שיכול להיות שבסתר ליבם של חלק מהמוסלמים, יכול להיות, אני לא בוחן כליות ולב, יש להם כבוד גדול לעם ישראל, יכול להיות.
זה
כתוב. אני אומר, למה אני אומר בסתר ליבם? כי הסבל או הנכונות שלהם לפגוע בנו, להשמיד אותם, בשם האסלאם, כמובן, זה לא... בשם האלוהים שלהם, שלוקח שהיד כזה, ומדבר, מזכיר את האלוקים, סליחה שאני אומר, ומתפוצץ בתוך אוטובוס של יהודים, שהם בעצם עם הנבחר, אני לא יודע איך לעכל את זה. אני חייב כבר להגיד שאמונתם מעוותת. רגע, 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 תן לי רק להגיד לך.
תציע מלכות.
תן לי רק להגיד. האמונה זה לא דיבורים. אמונה זה מעשים. נעזוב את הקיצוניים. מצרים, סוריה, ירדן, עיראק, טורקיה, איראן, סעודיה. כווית, עכשיו תקשיב לי, תקשיב לי, כל דבר נמדד בתקציב, אתה לא איש כלכלה, אתה לא מבין. כל דבר אתה מודד, כמה כסף אתה משקיע בדבר הכי חשוב לך, גם במדינה שלנו דרך אגב. התקציב הכי גדול הוא ביטחון, כי באמת הביטחון זה הדבר הכי חשוב במדינה שלנו, ובצדק. שאני בודק את, רק, אני לא פוליטיקאי ולא מבין הרבה בדברים כאלה. רק אני צריך לבדוק את תקציב הביטחון של כל המדינות האלה, בכמה הם מקציבים להשמדת מדינת ישראל, כולל מצרים הידידותית שלנו, כולל כל הדברים האלה. ואני שואל את עצמי, בשביל מה צריך את כל הארסנל הזה של עשרות אלפי טנקים ואלפי מטוסים, החדישים ביותר מאמריקה דרך אגב, ופצצות אטום שמכינים לנו, וגזים שכבר ישנם, וטילים שכל הדברים האלה. למה? אתה יודע למה? בגלל שיש להם דגל ירוק דרך כלל, וכתוב שם בדגל הזה יש ציור חרב, והחרב הזה זה סייף בערבית. הסייף של מי? אני רואה שאתה יודע קצת האסלאם.
אני יודע
ערבית. זאתי המטרה של מי שמאמין באלוהים? תסלח לי, איזה מין אלוהים זה? איזה מין אלוהים זה? זה האלוהים? סליחה שאני לא אומר אלוקים, כי זה באמת לא אלוקים. זה, תסלח לי, זה מה שאמר הרדב"ז בשאלה תמימה, האם מותר להיכנס לבית כנסת אלה מסגד או לא? הוא אמר, תשמעו, כל זמן שהם לא מאמינים באלוקי ישראל והם רק משתמשים בתנ"ך ובנביאים וכל הדברים האלה למטרות שלהם, אז זה עבודה זרה. רק מי שמאמין באלוקי ישראל לא עובד עבודה זרה. כך אומר הרדב"ז. ואני מצטער להגיד, היום העולם המוסלמי, בניגוד למה שאתה אמרת, העולם המוסלמי, הכוונה היא מדינות ערב, עם המנהיגים שלהם וכל הדברים האלה, השאיפה שלהם האמיתית, הפרקטית, התוכניות, הכל זה להשמיד את מדינת ישראל, שהיום מדינת ישראל זה העם היהודי. מדינת ישראל זה היום חצי מהעם היהודי. וכל מה שמסביב, אני, הורי עברו את, את השואה, ואני כאדם צעיר נלחמתי את מלחמות ישראל. נלחמתי כאן. נגד אותם מוסלמים שהתנפלו עליהם, לא שאנחנו התנפלנו עליהם. סליחה רגע, התנפלו עליהם, אני לא, אל תבלבל אותי.
אתה גם היית אז,
תשמע, אני הייתי ילד במלחמת השחרור, ואני זוכר שהתנפלו עלינו שבע מדינות, ואני עוד זוכר את הקרבות ביפו, מקומות האלה, ואני זוכר את הפצצות שזרקו על האוטובוסים בתחנה המרכזית, ואני זוכר, ואני השתתפתי כבר במלחמת ששת הימים כאן, במלחמות שהתנפלו עלינו במטרה להשמיד אותנו. ואני הייתי במלחמת יום כיפור, ואני לא יכול לשכוח שהתנפלו עלינו. מה קרה לך? איפה? שכחת את כל הדברים האלה?
56? לא, תסלח לי, אני זוכר את כל
הדברים. אבל מה הופיע?
אני השתתפתי בחלק מהם, ב-56, מבצע קדש.
עזוב את זה.
אנחנו ירד עם הברית.
עזוב.
נפלנו עליהם. עזוב. זה חשוב.
זה יוצא מן הכלל.
אני רוצה להגיד דבר אחד. אני רוצה להגיד דבר אחד.
לא, תן לי להשאיר.
אתה רוצה להשאיר.
אני לא אגיד לך עכשיו. רגע.
תתאחד דתית איתם. זה מה שאני אומר. וכמעט הרג אותי רב אחר. על הדברים האלה.
לא שמעתי מה אמרתי. אמר לך, אני
שואל. תראה, אם נוותר על היין ונכניס את מוחמד בתור לתריסר, בתור, הם גם אומרים שהוא הנביא האחרון. למה שלא תכניס אותו ובתורה 13. למה לא?
תקשיב,
למה
הרגע
לא? עוד... הרגע. אתה לעולם לא תעשה איתם שלום, אלא אם כן תאחד את הדתות, וזה אותו אלוקים. הם אומרים את שמה ישראל שלנו לפני כל התפילות שלהם. אנחנו לא אומרים את זה במנחה, נכון? הם מאמינים באותו אל, רק שהמצוות שלהם שונות. אם היינו מבטאים על הסם הזה, שאני כבר 20 שנה לא נוגע בו, שנקרא אלכוהול, אתה יכול להתאחד איתו. ולהגיד לך עוד משהו, רבינו גרשום, אני אומר פה דברי כפירה, אני דרך אגב חילוני. אני חוזר בתשובה, אני משה שפיר בן יוסף, אני חילוני לגמרי.
לא נכון.
לצערי.
סלח לי.
אני חילוני משום שאבא שלי לא לקח אותי לבית כנסת עד גיל 18. ולא עשיתי הפטרה, הוא עשה מסיבת בר מצווה.
טוב, זה תגיד, רגע בערוץ יש תוכניות לבעלי תשובה, אבל תגיד, נו.
אני רוצה לומר לך דבר אחד, שלום יהיה איתם, רק אם נתאחד איתם דתי. ואפשר להגיע להם השווה איתם, כי זה אותו אלוקים. אז זה טוב, אז מוחמד ייכנס ל-13, יהיה 13, כי הם גם טוענים שהוא הנביא האחרון. יותר מזה, אני רוצה לומר לך שיש דברים, ואני ממליץ, לא שאני מוסלמי ולא מסגמר שלא מוסלמי. כתבה איזה גברת אחת, דוקטור מירי שפר, מאוניברסיטת תל אביב, האסלאם. יש פה המון דברים, אם לא צריך לקרוא את הקוראן, אפשר לקרוא את זה, יש פה המון דברים שקרובים אלינו, ממש קרובים אלינו.
אבל אין להם, יש הבדל...
וזה אותו אלוקים, אני טוען שזה אותו אלוקים. אותו אלוקים, וחייבים להתאחד איתם, כי תמיד, אחרת, כל הארסנל הזה יעבוד נגדנו. זה עניין של קיום.
מותר לי
להגיע את
המחילה.
רגע, רגע, מה המחילה? אני יותר טוב גם.
לא, אני לא רוצה ש... זה לא יהיה ממנו מונולוג. אני רוצה להביא את
זה. רגע.
זה לא ראשי, זה אחר.
אם הוא עוד את זה לא...
מותר לי להגיד לך משהו. משה היקר. אני לא רבי כנות, אתה צודק. אני אסביר לך למה הוא צודק. לא בכל. אבל בחלק מהדברים. הרמב״ם, שהיה אחד מגדולי, אתה שמעת על הרמב״ם?
בוודאי.
כן, אחד מגדולי חכמי ישראל, שהוא דרך אגב חי בין המוסלמים.
נכון.
כן. הוא בספרו משנה תורה, בסוף משנה תורה, זה נקרא הלכות מלכים. שם בסוף, אני מציע לך לעיין פעם בדברים האלה. יש לו שם דברים מאוד מעניינים ומאוד דומים למה שאתה אומר כרגע. אבל בהבדל יסודי כמובן, אבל דומה, אבל שונה. מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם שואל שאלה, שאלה באמונה בעצם. אם הכל מאלוקים, למה האלוקים הביא את הנצרות ואת האסלאם לעולם שעשו ועושים כל כך הרבה צרות לעם ישראל? הרי הוא כל יכול, והוא יכול לעשות ככה, ולא יהיה שונא ישראל. ולא יהיה נצרות, ולא יהיה השאידים, המוסלמים האלה, וכל הדברים. שאלה טובה. תשובה. אומר הרמב״ם במקום, זה ראייה מאוד רחבה כמובן, אני חושב נבין, שבעצם התורה של היהודים היא שייכת לכל העולם. מבחינה זאת שהערכים שכתובים בתורת ישראל, התורה ניתנה לעם ישראל בשביל שיעביר את הערכים האלוקיים האלה לאנושות כולה. והתורה היא לא רק עניין לאומי, אלא עניין עולמי, נאמר, קוסמופוליטי. אומר הרמב״ם שהאנושות שניתנה תורה עד היום לצערי הרב, היא לא הייתה מוכנה להתמודד עם הדרישות המוסריות הערכיות, האלוקיות, שהתורה מציגה לנגד האנושיות, כי העולם באותה תקופה ודאי היה מאוד ברוטלי, ודאי היה מאוד קשה לו להקל את את הדברים שהתורה דורשת מהאדם, של צדק ויושר ושלום ואהבה, והכוחניות שלטה, הברוטליות שלטה, השפיכות דמים זה היה חלק מהתרבות, וברומא היו משחקים עם אנשים באצטדיון, טורפים אותה וכל זה. האנושות לא הייתה בשלה, מבחינת הבשילות התרבותית, נאמר, לקבל את היהדות. אומר הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא עשה כאן מה שנקרא השפעה לא פרונטלית אלא עקיפה. זה מה שאתה בעצם אמרת במידה מסוימת, שהוא הביא את הנצרות והאסלאם, הרי הכל מאלוקים, בשביל להעביר את ערכי התנ"ך, ערכי היהדות, נאמר, להעביר אותם בצורה עקיפה לפתחו של המין האנושי, בצורת הנצרות, שהיום התנ"ך זה נחלת הנצרות לזרמיו השונים. הם רואים, מכבדים את התנ"ך, קוראים גם תנ"ך, התנ"ך משפיע עליהם. אותו דבר לגבי האסלאם, שהאסלאם, הקוראן, זה חלקים גדולים מהקוראן, זה שאיבה מהמקורות שלנו. כל זה טוב ויפה, אבל הוא אומר הרמב״ם, אבל הזה אני רוצה שתלמד אותו, למרות שאתה יותר מבוגר עליי ממני, אני לא בטוח בעצם, יש לי זקן יותר לבן. כמה אתה?
דף ריש צדיק
אה. אתה יותר מבוגר ממני, אבל אתה נראה יותר צעיר ממני, אבל יפה מאוד, אתה שומר על עצמך. בכל זאת.
1935, 1935, למניינם.
כן, אתה יותר צעיר ממני, אבל בסדר.
אנחנו בערך
באותו גיל. אבל אומר הרמב״ם, את האבל הזה תרשום במחברת שלך, בספר שלך. האבל, הוא אומר, לעתיד לבוא, האסלאם והנצרות, שתי הדתות האלה, הם יכירו בדברים הלא נכונים שבהם. הנצרות באותו האיש, הם יכירו בעבודה זרה שבהם, באותם חלקים שהם לא, שהם בעצם לא נכונים, לא אמיתיים, שהם היו רק בעצם אמצעי להגיע להפצת הערכים של התנ"ך, והם התנקו מזה והם מבטלו את זה, אבל ערכי התנ"ך יהיו חלק בלתי נפרד מהתרבות האנושית של עולם הנוצרי. אותו דבר לגבי האסלאם, האסלאם לעתיד לבוא הוא יכיר ביהדות, ולא רק ביהדות, אלא גם ביהודים. ביהודים, זאת אומרת, בעם ישראל. והוא יכבד אותו. והוא יראה בו, כי באמת, כמו שאתה אמרת, כמו שהם אומרים, הם אומרים שהם העם שאלוהים מתגלה לה. לא כפרט, כאדם נביא או משהו כזה, אלא כאומה שאלוהים מתגלה לה, והם יכבדו את הערכים וילכו לפי הערכים היהודיים. זה אומר הרמב״ם לפני 1,000 שנה לעתיד לבוא. אנחנו התקדמנו 1,000 שנה. עכשיו, מה יהיה בזמן הקרוב, אם מעניין אותך? אם מעניין אותך?
כן, כן, בהחלט.
כן, ברצינות. טוב, אני לא יודע. אני לא יודע מה, אני לא יודע איך, אבל אני בטוח שהדברים של הרמב״ם, שהם בעצם ביטוי של נביאי ישראל, של חזון אחרית הימים, מה אומר חזון אחרית הימים? לא יישא גואל גוי חרב, ולא ידעו עוד מלחמה. והאנושות כולה, אותם דברים שכאילו היום דבר בלתי נפרד מהמציאות הפוליטית, המדינית, של כוחניות ומלחמה ואכזריות ותחרות וכל הדברים האלה, אומר הרמב״ם, ואומרים נביאי ישראל, לעתיד לבוא זה ישתנה. אנחנו לא הולכים לאיזה קטסטרופה עולמית של חורבן כל האנושות, של האטום וכל הדברים האלה. ככה מסביר הרמב״ם, ככה מסבירים הנביאים. חזון אחרית הימים זה לא קטסטרופה. חזון אחרית הימים חזון חיובי. אני נוהג לספר, אני סיפרתי כאן באחד השיעורים, היה לי מישהו ערבי שהייתי מדבר איתו, מוסלמי. שהוא עשה ככה, עשיתי איזה עבודת בניין, הוא עבד אצלי שם, בקבלנות. מוסלמי מבוגר. והיינו משוחחים בינינו, מדברים בינינו על, על דעה ועלה, על כל מיני דברים. אז יום אחד הוא שואל אותי, המוסלמי הזה, קוראים לו סלח, זה השם שלו, אני מקווה שלא יעטרו אותו בכפר שלו, שלא יארגו אותו. למה? תגף תשמע. הוא אומר לי, מדברים בינינו, הוא אומר לי, סלח, תגיד לי, מה אצלכם, אצל היהודים, מה יהיה בסוף? הוא מתכוון אחרית הימים. אני שואל אותו, תגיד לי, מה, איך אתם, המוסלמים, לפי הקוראן, מה יהיה בסוף? איך אתם רואים את אחרית הימים? הוא אומר, דוגרי, אומר, תראה, אצלנו אנחנו מאמינים בחרב שמוחמד, האסלאם יכבוש את כל העולם.
בזכות זה אין בכלל מיליאר, ואנחנו כמה מיליונים.
שמעת. זה מה שהוא אמר. טוב, אני אומר, אני אגיד לך מה אצלנו, הפוך בדיוק. לא יישא גוי אל גוי חרב, כי תיתו חרבותם לעתים. דהיינו, לא יהיה חרבות בכלל, לא טנקים, ולא כלי משחית וכל זה. שלום! אומר לי, אינשאללה, מה זה אינשאללה בערבית?
אינשאללה?
כן.
בעזרת השם.
בעזרת השם, אינשאללה. טוב. אבל לפני זה אני אמרתי לו ככה איזה ביטוי שקצת סקרן אותו. אמרת, לפני שיהיה שלום, תדע לך, תהיה מלחמה. מלחמה? איזה מלחמה?
טוב ומגור.
אני רואה שאתה כבר יודע.
גם אצל הנוצרים יש מלחמה כזאת. תהיה מלחמה. בגידו.
תהיה מלחמה. שואל אותי איזה מלחמה? אני אומר לו, בנביאים שלנו מדברים על מלחמת גוג ומגוג. הנביא יחזקאל, הנביא זכריה, עוד נביאים מדברים מלחמת גוג ומגוג. אז הוא אומר לי, מה זה המלחמה? תסביר לי, מה זה? מי נגד מי יהיה במלחמה? אני אומר לו, תשמע, כל העולם יהיה נגדנו. ירצו לכבוש את ירושלים. מבסוט, חלס. הוא שואל אותי שאלה, תגיד לי, גם אמריקה תהיה נגדכם? אני אומר לו, כן. הוא זורח. אבל הוא קצת פיקח. הוא לא שוכח לשאול אותי, תגיד לי, מי נצח במלחמה הזאת? מי נצח במלחמה הזאת? אני אומר לה, יהודי. מסתכל עליי, תגיד לי, איך? איך אתם תנצחו את כל העולם שיהיה נגדכם? אני אומר, מה זאת אומרת, איך? אתה לא שמעת שיש לנו פצצות אטום? הוא אומר, כולם שומעים, רק אתם לא שומעים. כל העולם יודע. אבל אמרתי לו, תשמע, לנו יש פצצה מיוחדת במינה. איזה פצצה יש לכם? קוראים לזה ניוטרון. ניוטרון, ככה אני אומר. אז פעם ראיתי באיזה מקום כתוב בדברים האלה. ושאלתי, מה זה הפצצה הזו? אני אומר, זורקים את הפצצה הזאת על דמשק, למשל. וכל האנשים בקוטר של 5 קילומטר מתים בעמידה. בעיר נשארת שלמה. אני אומר, איך זה? הוא אומר, הפצצה הזאת, אני אומר לו, היא שואבת את החמצן בקוטר של 5 קילומטר, וכל מי שבעל חי שם, כולל בני אדם, פשוט מתים בעמידה. דרך אגב, זה כתוב בנביא זכריה. כתוב בנביא זכריה שכולם ימותו, אלה שהתנפלו עלינו, בעמידה.
כמו העצים, מתים שקופים.
כן, כתוב ימותו, כבר יצאו להם העיניים מאחורים, הלשון מהפה, ימותו בעמידה. מסתכל עליי בהלם. הוא אומר לי, תגיד לי, רק פצצה אחת יש לכם? אני אומר לו, לא, יש לנו כמה. כל זה אני מפברק כמובן. לא רוצים שהערבים ישמעו, ישמעו שזה באמת ככה. אני יש פצצות יותר טובות מזה. לא, אני בדקתי את זה, אני לא רוצה לגלות לכם, זה סוד צבאי. שורה התחתונה. התרחיש העכשווי אנחנו נמצאים בו כרגע, שכל העולם יהיה נגדנו, כולל אירופה, כולל אמריקה, אני לא מדבר על הערבים, זה לא בשמיים, זה תרחיש שיכול להתחלל, אני אגיד לך אפילו בן רגע, זה לא הלכתה למשיכה. אם היום למשל אנחנו נתן רק דוגמה, אם אנחנו נעמוד עם הגב אל הים ונהיה מאוימים בצורה כזאת שאו אנחנו או איראן, אני בטוח 100%, לא בדקתי, שיש לנו תוכנית מגירה לאפשרות כזאת, והתוכנית הזאת היא כל כך חזקה, כל כך בומבסטית, שזה יהיה קטסטרופה עולמית, שכל אותן מדינות שרוחשות עלינו רעה הן פשוט יושמדו חד וחלק, כי אנחנו לא נרשה לעצמנו עוד שואה.
תוכנית נגירה כזאת הייתה עם פצצות אטום.
רגע, תן לי לגמור את הדרשה, תן לי לגמור את הדרשה. אני לא חצלח לי, אתה יותר מבוגר, אבל אני רוצה, באמצע הדרשה לא מפסיקים. אפשרות כזאת, אופציה כזאת, זה לא מדובר על בדורות הבאים, זה מדובר יכול להיות בחודש הבא, בעוד חודשיים או שלושה. הדברים כל כך נזילים, כל כך אפשריים, כל כך אנחנו מגששים את הדבר. כשגמרתי את השיחה הזאת עם הערבי הזה, זה היה בערב האינתיפאדה הראשונה, ונפרדו את דרכינו, והלכתי ברחוב, הוא לקח אותי טרמפ, ואני הלכתי ברחוב. היום אני כבר לא יעיד להעלות של טרמפ של ערבי, אבל אז אפשר היה ללכת. הלכתי ברחוב וחשבתי בליבי, תראה על מה דיברתי, על תרחיש אפשרי של מלחמת גוג ומגוג. עכשיו אני אומר שאלה עוד נוספת, מה יהיה אחרי זה? אני אומר את זה באמונה שלמה, מה שאני הערבי, המוסלמים והנוצרים ביחד, לא משנה, מתי באמת הם מכבדים את עם ישראל? שאנחנו חזקים, חזקים פיזית. אני זוכר אחרי מלחמת ששת הימים, אני זוכר אחרי מבצע אנטבה, איזה כבוד לעם היהודי, לא בגלל שהיינו יפי נפש ולא בגלל שוויתרנו על חלקי מולדת, אלא שהכנסנו אגרוף כזה בפרצוף של אלה שהתקיפו אותנו, שכולם אמר, אתם יודעים מה, העם היהודי לא רק שהוא חכם, הוא גם גיבור.
גם אחרי הפצצת הכור בעיראק ב-81.
אה?
אני אומר, גם אחרי הפצצת הכור בעיראק.
גם אז, איזה... כל העולם עמד המום. למה אני אומר לך, יהודי יקר מוישה, אתה מדבר על האסלאם, ודאי שיחזרו בתשובה, מתי שיחטפו מה?
אגרוף.
אגרוף בפנים. לא בגלל שאני יפה נפש, אני מדבר אליהם, מותק מותק. אולי אני אתן לכם גם את ירושלים, אולי זה, עשו תשובה וכל זה. תן להם את האצבע, מה הם ירצו?
כל היד,
כל הגוף.
אני רואה שאתה יודע, איך אתה יודע?
אני יודע, אבל אני אומר שהדבר
היחיד... אז סליחה, נסיים את השיחה הזאת בזה, שבאמת, כל הכבוד למוסלמים, אבל הגיע הזמן שיכבדו את אלוקי ישראל ואת עם ישראל.